כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת משפטים, תשע"ז. אחרי רבים להטות. האם הרוב קובע? פרשתנו, כשמה, מלאה במשפטים, אשר רבים מהם הפכו לאורך הדורות לביסוס חלק מרכזי מיסודותיה של מערכת משפט יהודית ענפה. חוקים רבים מוצאים את הורתם בפרשתנו. מה קורה במקרה של רצח ומה במקרה של גניבה, דיני עבדות ודיני סחירות, מה קורה כשרכוש של אדם אחד פוגע ברכוש של אדם שני, ומה במקרה שאדם נפגע, ועוד כיוצא באלה. לא רק פרטים אלא גם עקרונות משפטיים מתבססים על פסוקי הפרשה. הצורך להביא דברים בפני שופט, תפקידה של שבועה, ציווי להתרחק משקר והאיסור לקחת שוחד. כצפוי במערכת התלמודית, לא כל מה שנלמד מן הפרשה נאמר בה באופן ישיר. פרטים ועקרונות נלמדים ממנה גם באופן עקיף, וליתר דיוק באמצעות מדרשי פסוקים. פעמים רבות הקשרם של הפסוקים מלמד משהו רחב יותר, עקרוני או מהותי, על אודות העיקרון הנלמד. כך, העיון הראשוני מציע מסר חד-מימדי וישיר, ועיון נוסף חושף מרחב רב-מימדי ומורכב בנוגע לעיקרון הנלמד. פרשתנו מציעה דוגמה מרתקת לתהליך זה, בעודה מהווה עוגן ראשוני לעיקרון הידוע, לפיו הכרעות נעשות על פי הרוב. לעיקרון זה יש ביטויים הלכתיים רבים בספרות חז"ל, ובאופן מיוחד במסכת סנהדרין העוסקת בעקרונות מערכת המשפט. כך למשל בתיאור פסיקת השופטים בדיני ממונות. שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, זכאי. שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי, חייב. וכפי שמוסבר על אודות מהלך הדין גם בדיני נפשות, אם מצאו לו זכות, פטרוהו, ואם לאו, עומדים למניין. המניין הוא ספירת הקולות על מנת לעמוד על הטיית הרוב וכך להכריע. ושוב בתיאור סדר הדברים בבית הדין גם בנושאים אחרים. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו אמרו להם, כלומר אם ישנה מסורת בדבר, פסק ההלכה הוא לפי המסורת, ואולם אם אין מסורת, הפסיקה מוכרעת גם כאן על פי הרוב, ואם לאו עומדים למניין. רבו המתמאים, תמאו, רבו המתהרים, תיהרו. הפסוק מפרשתנו המשמש כעוגן לעיקרון ההכרעה על פי דעת הרוב, גורס כי לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. תפקידו של הפסוק כבסיס לעיקרון הרוב, נמצא במרכזה של הדרמה האגדית הידועה בכינויה תנורו של הכנאי. שם, בלב האגדה, מתוארת מחלוקת מרה בין יושבי בית המדרש כולם לבין רבי אליעזר. בשיאה של המחלוקת נשמע קול שמימי. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? בת הקול מכריעה כי ההלכה היא כרבי אליעזר. זה אם כן אמור להיות סוף הסיפור. ואולם התגובה איננה קבלת הכרעת השמיים, אלא התנגדות לה. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. וכך יוצא נגד הכרעת בת הקול. המספר התלמודי איננו מסופק מן התגובה המוצגת בפי רבי יהושע, ותוהה על משמעות הדברים. מה היא לא בשמיים היא? מה פירוש הדברים לא בשמיים היא? כתגובה מובאים דבריו של רבי ירמיה. אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה בהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. תשובתו של רבי ירמיה מורכבת וכוללת כמה רבדים. ראשית, הבחנה בין שתי תקופות, זו שלפני מעמד הר סיני וזו שלאחריה. אם נשוב לפרשתנו, הרי שהיא אכן מהווה את קו פרשת המים בין שתי התקופות הנידונות, התקופה שלפני הר סיני והתקופה שאחריה. אולם מה מבחין בין שתי התקופות? על כך עונה הרובד הבא שעולה בדברי רבי ירמיה, אין אנו משגיחים בבת קול. אין אנו משגיחים, בהדגשה. כך מסביר רבי ירמיה כי אנו יושבי בית המדרש, אנו שמנהלים את המערכת המשפטית, אנו שמתקיימים אחרי מעמד הר סיני, אנו לא משגיחים בבת קול. אחרים, בזמנים שונים ובנסיבות שונות, אולי כן, אולם אנו יושבי בית המדרש הזה, לא. כעת מוצג מרכיב שלישי, שבעצם עונה על השאלה אם לא משגיחים בבת קול, אז במה כן משגיחים? כיצד מתקבלות הכרעות? מרכיב שלישי זה הוא למעשה ציטוט של הפסוק המצוטט לעיל מפרשתנו, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. כלומר, הכרעות נעשות באמצעות הרוב, נוטים אחרי הרבים. הכרעות אינן מתקבלות על פי בת קול, אלא על פי מספרים, ספירה אנושית של קולות אנושיים. המעבר מבת קול או הכרעה שממית כדברי רבי יהושע להליכה אחר הרוב הוא שינוי מרחבי משמיים לארץ. אולם זה איננו השינוי היחיד, שכן המעבר הוא גם שינוי מהותי מבחינות רבות. למשל, זהו מעבר מהכרעה רגעית לתהליך הכרעה. והבדל מהותי, בסיסי נוסף ומרכזי, הוא כמובן מעבר כביכול מהכרעה אלוהית להכרעה אנושית. אולם ישנה שנינות באמירתו של רבי ירמיה, שנינות הראויה לתשומת לב בהקשר זה, שכן הוא מבסס את הקביעה שיש להכריע על פי ריבוי של קולות אנושיים דווקא על קול שמימי. כלומר, לפי רבי ירמיה, העיקרון של הכרעה על פי רוב הוא עיקרון מסיני. במובן מסוים טוען רבי ירמיה כי בסיני נאמר ללכת אחרי הרוב האנושי. אם כן, הקול האלוהי הוא שמורה לבני האדם להתעלם במובן מסוים מן הקול השמימי העתידי, שמופיע למשל כבת קול בסיפור, ותחתיו לתת מקום ומרכזיות לתהליך אנושי, תהליכם של בני אדם, צלם אלוהים. במובן צר יש פה לא בשמיים היא, אולם הצו לא בשמיים היא ניתן אף הוא משמיים. מה שמפתיע, מאתגר ואומר דרשני, הוא מה שמתגלה עם העיון בפסוקי הפרשה עצמה, שכן הפסוקים למעשה אומרים בדיוק את ההפך. בעוד אמירתו של רבי ירמיה היא אחרי רבים להטות, הפסוקים שוללים את ההליכה אחרי הרוב. לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. מילת השלילה שבפסוק איננה מופיעה בדברי רבי ירמיה כפי שאלו מופיעים בדיון התלמודי. על מנת לבחון רושם ראשוני זה, לפיו חז"ל מאגנים עיקרון מפסוק שבעצם קורה כנגד העיקרון עצמו, נעיין בפסוק. לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות. לפסוק יש מספר צלעות. האחרונה, אחרי רבים להטות, היא המצוטטת בפי רבי ירמיה. אולם נדמה שבפסוק מושם סימן שאלה על קריאה זו, באמצעות שלילה הקודמת לה, ולא תענה אחרי רבים להטות. צלע זו מתייחסת למצב של ריב, ואומרת, ולא תענה על ריב. היא פותחת באיסור לא תענה, או לא תענה לנטות. פרשנים מסוימים מפרשים את הצלע הזו על בסיס האיסור מעשרת הדיברות לא תענה ברעך עד שקר, כלומר כאיסור לתת עדות שקרית. לפי קריאה זו, האיסור לא תענה נמצא בפסוק בהקשר של הטיה אחרי הרבים. בדומה, הצלע הראשונה של הפסוק לא תהיה אחרי רבים לראות בעצם קוראת לאדם לא ללכת אחרי הרבים לשם עשיית רע. חלקי הפסוק מצווים שכאשר ישנם רבים שנטייתם היא להרע, אסור ללכת איתם. וכך גם אין לענות ולנטות אחרי הרבים במצב של ריב. צו זה תמוה, שהרי רע הוא דבר שאין ללכת בעקבותיו בכלל, כמו שעדות שקרית היא דבר שאין לעשות כלל. ההקשר של רבים אינו אמור לשנות לכאן או לכאן. התוספת בפסוק של ההקשר, שמדובר במקרה של הטיית רבים להרע, מעידה כי ישנו צורך באיסור מיוחד ואזהרה ייחודית דווקא כאשר ישנו ציבור שנוטה לשלילי. נדמה שמה שהפסוק מורה עליו הם לא רק האיסור להרע או האיסור לענות, אלא דווקא האיסור ללכת בעקבות ציבור במצבים אלו. הפסוק מניח שישנו צורך לאסור באופן מיוחד הליכה אחרי הרוב, הכרח לחזק את הרתיעה ללכת עם הרבים להרע. כך מסתתרת בחלקי הפסוק הנחה בדבר הסכנה והמכשול שקיימים בקבוצה הנוטה לרוע. יש בהם איתות לקלות שבה אנו נוטים לעתים להצטרף לרוב שלילי וללכת אחרי הרבים. מדרש ההלכה מסביר כי קשה להביע עמדה שהיא בניגוד לעמדות שסביבך, ולא תענה על ריב לנטות, שלא תאמר בשעת מניין, די שאהה כרבי פלוני, אלא אמור מה שלפניך. קל וחומר שקשה להחזיק בדעתך בניגוד לדעת הרוב, ואולי במיוחד כאשר נדרשת קריאה בודדת כנגד הרוע. העיון בפסוק מביא להכרה בקושי שלא להצטרף לרוב על מנת להרע. כך, שילוב האגדה התובעת אחרי רבים להטות, עם פסוק המזהיר לכאורה להפך, לא תהיה אחרי רבים לראות, יוצר אמירה מורכבת. אמירה באמצעותה הופכת ההדגשה שבלב האגדה הבבלית מאמירה פשוטה, חיובית וחד משמעית להליכה אחרי הרוב, לאמירה שהיא בד בבד גם אזהרה מפני כוחו להרע של הרוב והקושי לעמוד בפרץ. ולוואי ונשכיל לאתר את הטוב, להעז לנטות אליו ולהיות אחריו גם כשאין זו הטיית הרבים. שבת שלום.